טוב לכולם, היום יום שלישי, ח' בסיוון תשע"ח. אנחנו בשיעור בעלת ראיה, ואנחנו נמצאים היום בעזרת השם ממש שתי אותיות, דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, באות ט' ואות י'. ואני רוצה לשאול שאלה יסודית בסיסית. האם יצא פה למישהו, אבל באמת, לא בדמיון, להיות במקום של סכנה?
כן.
זהו, לא נפרט. כן. בטבע של האדם, שהוא נמצא במקום של סכנה, הוא לא מרוכז, אלא רוב המחשבות שלו, הרגעים שלו, זה איך עוברים את המקום הזה בלי להינזק. וזה טבעי לגמרי. כלומר, אדם בשלב הזה שהוא נמצא במקום סכנה, מה שמעניין אותו, מה שמעסיק אותו, מה שלוקח לו את רוב האנרגיה, זה איך יוצאים מפה בשלום. זהו. אם אנחנו נאמר, נגיד לאדם, שנמצא במקום סכנה שעכשיו הוא צריך לעמוד ולהתפלל, הסיכוי גדול מאוד שהוא לא יוכל להתפלל. כלומר, גם אם הוא ירצה, הוא לא יוכל. כי הכל יהיה רק לברוח, תלברוח מפה. יש למעשה אצלכם בדף, בשורה 2, ציטוט מהגמרא במסכת ברכות, הסתכלו בדף פ"ד, סליחה, בפרק ד' המשנה הרביעית. רבי יהושע אומר, המהלך במקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה, ואומר, הושע השם את עמך את שארית ישראל. זהו, זו התפילה. זה אומרים, בן אדם יכול להגיד. ובאמת להתכוון לזה, למה? כי זה מדבר על מעל ישוע, הושע השם את עמך, את שארית ישראל, זה גם הוא בפנים. אז זה כן סוג של תפילה, ולמה הוא אומר אותה? כי הגיע הזמן תפילה. ואין מצב שנעמיד עוד תפילה 18. כלומר, למעשה, המשנה דנה במהות. מה פירוש תפילה קצרה? יש צורך להבדיל. מישהו פה שמע על תפילת הבינינו? כן, מה זה אבינינו? מה זה התפילה הזאת?
זה תפילה
שמרכזת בתוכה
את כל
זה, כי
חוץ מעד
קטע שומע תפילה. זאת אומרת, אתה אומר, זה תמצית של כל הברכות האמצעיות, אבל היא ארוכה. כי צריך להגיד שלוש ראשונות, אבינינו שלוש אחרונות.
אז יש תפילה
קצרה, אז זאת אומרת שיש לנו תפילה, סליחה, תפילה אחת קצרה, ותפילת אבינינו. זה שני דברים שונים. עד למעשה צריכים לדעת שהתפילה הקצרה היא לא נאמרת בעמידה. כלומר, לא שאתה עכשיו צריך לעמוד בדום ולומר, אלא גם אם אתה הולך, כלומר, אתה ממשיך ללכת במקום הסכנה, ואתה תוך כדי הליכה אומר מה שאומר רבי יהושע.
כשאתה מתפנה,
רגע, יפה, אבל יצאתי לכאורה תפילה מזה או לא?
כן.
לא?
לא יצא.
כלומר, נכון, שזה תפילה, אבל לא יצאתי לכאורה. זאת אומרת, הגמרא ממשיכה ואומרת, כשהוא מגיע הביתה, והוא ככה נרגע, הוא צריך לחזור ולהתפלל. עכשיו, בעניין הזה יש מחלוקת בראשונים.
אז זה לא מתפלל פעמיים, כאילו.
הוא לא מתפלל, זה לא תפילה.
לא, אז זה לא מתפלל את המחלל.
לא. אוקיי, שלא יפלא בכלל. בכל זאת, אדם בצרה מתפלא, תעזור לי, תושיע אותי.
זהו,
זה התפילה, משפט. אבל זה לא במקום תפילה. אז לכן הוא צריך להתפלא תפילה על הסדר, מתי? כשהוא נרגע. ולכן, מה זה, כל כך חם. המחלוקת הראשונית זה בהבנת המהות של התפילה הקצרה. לפי הרמב״ם, הרמב״ם אומר, היה מהלך במקום סכנה, כגון מקום גדודי חיות וליסטים, כלומר מקום שיש חיות פרא או שודדים שמסכנים את חייו, והגיע הזמן תפילה, מתפלל ברכה אחת. כלומר, התפילה הקצרה הזו היא, לפי הרמב״ם, זה תחליף זמני לתפילה. למה? כי התפילה עניינה להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא על האדם, על המציאות שלו, לבקש רחמים, לבקש פרנסה, לבקש מה שאנחנו מבקשים כל יום בתפילת שמונה עשרה. המעניין, שזה סוג של תפילת הדרך. זה סוג של. מה אמרנו? שהושה השם את עמך את שארית ישראל. זהו, זה סוג של תפילת הדרך. לתפילת, התפילה הקצרה באמת מעניין, שאם אנחנו מבוננים בהלכות, רוצים לראות מה ההלכות של תפילה קצרה, יש מעט מאוד הלכות, מעט מאוד, אבל מעניין מאוד. כשהגמרא דנה, מהו הסגנון, איזה סוג של תפילה זה, למרות שאין הרבה הלכות. למעשה, הדבר החשוב שצריכים להבין, וכאן הרב לוקח אותנו להבנה נוספת. האדם הפרטי כשהוא מתפלל. ודיברנו על זה בפעמים הקודמות, על חשיבות התפילה בתקדוש. זכור לכם?
כן.
זכור. בואו נסתכל מה אומר הרב על התפילה הזו המיוחדת, שאומר רבי יהושע. אומר הרב בשורה 5. מתוך מה? שלשלמות התקבלות התפילה בהום הערך של שיתוף נפשו בארץ ציבור ראוי לשתף כפי היכולת גם את איכות מצבו שישווה לכלל הציבור. כלומר אומר לנו הרב דבר מרכזי נוסף בקומת התפילה. קומת התפילה זה אומר שאדם צריך לשאוף שהתפילה שלו תהיה שלמה, שתהיה כמו שצריך. כי מה זו התפילה? איך? כן, אבל לא. איך היא תתקבל? תתקבל אם היא תהיה שלמה, אם היא תהיה ראויה להיות מקובלת. תן לכם דוגמה. תארו לעצמכם. המלך מסתובב לו בעיר, ככה לסיום מלכותי, אופנועים מקדימה, היחידה להבטחת אישים מלפניו ומאחוריו ומצדדיו. הוא מסתובב ככה, נוסע בעיר לראות מה המצב. והנה הוא רואה איזה הומלס אחד מחטט באשפה. עוצר, כולם עוצרים. יוצא המלך מהרכב, כל אנשי האבטחה קופצים החוצה, והמלך עולה. הולך אל אותו הומלס. אומר לו, תשמע, בוא, תעלה לרכב. תקדים, מן השמאלה, טוב. עולה לרכב עם המלך. המלך ממשיך לנסוע, מגיע להמון, אומר לה, אשר ממונה על ביתו, קח את הבחור הזה, תעשו לו טיפול, מה שנקרא 10,000, מקלחת, אני רוצה שתלבישו אותו, כל מה שהוא צריך ותביא אותו לפניי. טוב, המלך אמר, כולם עושים. אחרי איזה זמן, מגיע אותו הומלס, עומד ליד המלך, אי אפשר להכיר אותו. מסופר, מסודר, חליפה, מה, בן אדם, אחר. אומר לו המלך, תשמע, אני ראיתי אותך, לא יודע, הרגשתי משהו כלפיך בלב, מהיום, אתה פה בארמון, אני מסדר לך ג'וב. זהו, לא צריך להסתובב ברחוב. טוב, אותו הומלס אומר, וואו, מה רבו מעצך השם? נפל עליו נס. טוב, מסביר לו ג'וב בארמון, והוא מתחיל לעבוד. עובר זמן, ובת המלך באה אל האבא, אומרת לו, אבא, תשמע, אני ראיתי, הבאת על פה איזה בחור, לא יודעת מאיפה בא, אבל אני רואה אותו פה מסתובב בארמון, איזה בן אדם, איזה לב, איזה מידות יש לו. תשמע אבא, אני רוצה להתחתן. אומר לאבא, תגידי, מה נסגר איתך? מה נסגר? זה מצאתי אותו הומלס, מה עכשיו את רוצה להתחתן איתו? אז אבא, כן, הומלס לא הומלס, אבל תראה איזה מידות, איזה בן אדם טוב, אני רוצה אותו. טוב. לא עוזר שום דבר, המלך מבין, זהו זה, זה מה יש. אומר לו, קורא לו, אומר לו, תשמע, אני מציע לך אל ביתי לאישה. ההומלס אומר, זה כבר לא נס, זה נס כפול. להיות חתן המלך, לא איזה אחד העובדים. וטוב, נו, איזה חתונה עושים, מה אתם אומרים? חתונה של מלך, חביבי, פי גדולה, כל רשתות, אתם בלוויזיה, כולם מגיעים, כל העולם, וזה, וטוב. יוצא תורה לצנזורה, שלא יזכירו שמה? שהוא לא היה הומלס. למה? זה לא, לא נחמד. טוב, החתונה עוברת, שבע ברכות, שבעה ימים, עוברים, ואז המלך אומר לו, בוא, עכשיו אתה החתן שלי. אם אתה החתן שלי, אני צריך להראות לך. בוא נעשה סיבוב בעיר, ואני רוצה להראות לך איזה חלק מהעיר אני מעביר לטיפולך. אתה אחראי על האזור. טוב, לוקח אותו, נוסעים, מגיעים לאיזה מקום, ורואים שם הומלסים. רואים הומלסים. אומר לו, תשמע, אתה הכי טוב מכיר אותם, אתה יודע מה כואב להם. אתה היית כזה, אתה ממונה על כל האזור הזה. זה האזור הזה, תפתח אותו, זה דאג, שלא יהיו הומלסים. הוא אומר, בסדר, בוודאי מה. אומר לו, טוב, אני רוצה רגע לצאת, לשם, לדבר איתם. הוא אומר, בכבוד. זה. טוב. יוצאים, כולם עומדים, כל השיירה עומדת. הבטחת אישים, כל העולם כולו. עומדים, נו, כולם רואים את המלך יוצא, כולם נעמדים. הולכים, החתן הזה הולך מהר, הולך, 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 מגיע לצפרדע. היו יש הומלסים חופרים, חפשים אוכל. מה? נעמד שם, תסתכל ימינם, תסתכל שמאל, מה שלומך, מכיר אותו. מה העניינים הכל בסדר? אומר לו, מה זה? אומר לו, עזוב, בואו נחפש אוכל. נכנס לתוך הצפרדע ומחפש אוכל. המלך מוריד את הראש, נהיה לבן, מה זה הדבר הזה? מה זה השטות הזו? מה זה, מה הוא איבד את הראש?
באמת.
נכנס לצפרדע, חתן המלך, עם החליפה, ומחפש אוכל בפח. מה נזכר? כאשר התפילה לא שלמה, היא כמו לבוא עם חליפה ומחפש בצפרדע. אדם רוצה שתפילתו תהיה שלמה. אומר הרב, מתוך מה שלשלמות התקבלות התפילה, ברום הערך של שיתוף נפשו בידי ציבור, הבסיס שהתפילה תהיה שלמה, היא צריכה להיות שותפה עם הציבור. ואז גם אם אתה עם חליפה בתפרדע זה בסדר. כי זה הציבור, זה כוחו. כי בציבור יש צדיקים, בינוניים ורשעים, אותיות ציבור. וממילא, כשאדם נמצא במקום סכנה, אז הגמרא דיברה על סכנה פיזית, גדודי חיות, ליסטים. אבל רבותיי, גם כשאדם נמצא בסכנה רוחנית, נפשית, והוא מתפלל על זה, שהשם יעזור לו ויושיע אותו מהכאב הפרטי שלו, אומר הרב, ראוי לשתף כפי היכולת גם את איכות מצבו שישווה לכלל הציבור. תכליל את עצמך בכלל הציבור, כי גם בציבור הגדול, הכללי, ישנם אנשים עכשיו שמצויים בסכנה. אם זה סכנה פיזית, ואם לא סכנה נפשית ורוחנית. לכן ממשיך הרב בשורה 6 ואומר, על כן, בהיותו במקום סכנה, מזכיר כי שארית ישראל בכלל צריכים לתשועת השם כזו, שהם גם כן במקום סכנה. כבשה אחת בין 70 זאבים, ובישועת הכלל יבשע הפרט גם כן. משל למה הדבר דומה? אדם, יושב בבית, עכשיו קיץ, שרב, כן, שרב, אדם יושב בבית, מפעיל את המזגן, כן, כמו שעשינו עכשיו פה אצלנו בחדר הזה. מפעיל את המזגן, קופץ, פתאום אין, יוצא החוצה, רואה שהכפתור אצלו בלוח החשמל נפל, הוא מרים, טוב. אז בסדר, פתר את הבעיה שלו, נכון? נכון, זהו. מה קורה כשנשרף נתיך של חברת חשמל בארון מחוץ לבניין?
וואי.
זה כולם אין חשמל. כלומר, זה לא יעזור, הכפתורים שלך למעלה. כלומר, האדם צריך להבין שכשיש לו קושי כשיש לו איזה סכנה, בעיה, תפילתו להיוושע צריכה להיות בהתבוננות כללית של כל עם ישראל, ולא רק התבוננות אישית פרטית לכאב המאוד מאוד קרוב אליו. זה מה שאומר הרב, מקום סכנה, אל תחשוב רק על עצמך, תחשוב גם על כולם, תכליל את עצמך עם כולם. דוגמה, איך אנחנו מתבטאים בתפילת הדרך, יוצאים מהדרך, מהי התפילה? מישהו רוצה לומר לי ככה, כן? מי זוכר בפה? ירצו מפניך, חולה, כן? ש... טוב, איך, איך הפעם? תוליכנו! ואם אתה לבד?
את כל אלה שיוצאים,
את כולם. אתה אומר תוליכני? לא, תוליכנו. כלומר, אנחנו בתפילה משתפים את כל מי שהולך בדרכים. כי כולנו באותה נקודה, אומר הרב. כשיש לנו צורך להתפלל על עניין אישי, לעולם לא להתפלל רק על הצד האישי הפרטי, אלא על כלל ישראל. כי כמוך ישנם עוד. ותשועת הכלל, בתוכה גם נושע הפרט. כשחברת החשמל תחבר את הנתיך מחדש, לכולם יהיה שוב פעם מזגנים בבתים, ולא רק לך. לכן, מי יתקשר? כמה טלפונים צריכים להגיע לחברת חשמל על התקלה? כמספר הדיירים בבניין, כי כל אחד דואג לכולם. לכולם. הרעיון של השיתוף בתפילה הוא רעיון מרכזי במהות התפילה. במהות התפילה. אדם צריך להבין שהתפילה שלו היא פרטית אומנם, אבל ללא חיבור עם הציבור, הרי היא לא שלמה. ואם היא לא שלמה, היא לא ראויה להתקבל. יש לה בעיה. היא נבחנת ונמדדת על כוונת המתפלל, רצון המתפלל, האם יש לו זכויות שתפילתו בכלל תענה מה שאין כן בציבור. לא מעלת התפילה בציבור. לכן אדם שנמצא במקום סכנה, צריך לזכור שלא רק הוא קיים בעולם. ונכון שהוא דואג להצלתו, אבל ההצלה שלך היא הצלה פרטית, תגיע כשיש הצלה כללית. וככל שהאדם, ככל שהאדם ירגיל את עצמו בתפילה לחשוב על הרבים, זה ישפיע גם על היום-יום שלו, שהמחשבות שלו והמעשים שלו יהיו גם בהתייחס למי שנמצא סביבו. ולא רק הוא עצמו. כלומר, התפילה היא מנוף לא רק למילוי משאלות. לתפילה יש כוח לבנות אצל נפש האדם מידות טובות כלפי הסביבה שהוא חי בה. אז זה הנקודה הזו באותיות. אבל יש לנו עכשיו שאלה, תסתכלו, סליחה, באותיות. אבל באותיות אנחנו עוברים מהלך. במהלך נמצא במסכת ברכות דף ל"א עמוד א' שורה 11. שם הגמרא אומרת, תנו רבנן, שורה 11, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. טוב, כשאני קראתי את הגמרא הזו פעם ראשונה, אמרתי לעצמי, תודה רבה, איזה ברייתא יפה, אני לא צריך להתפלל יותר לעולם. למה? בדרך כלל האדם הוא לא תמיד שמח והוא תמיד עצל. כלומר, אני פטור מתפילה, איזה ברייתא מקסימה. אבל בואו ונרד רגע לעומק. כן.
אפשר להמשיך את הברייתא?
לא, כן, יש לה המשך, אבל אנחנו עכשיו הרב מדבר על זה. תראו רבותיי, אני מבין שיש פה קצת איזה, טוב, בואו, תנסו בכל זאת. הרב רוצה להעמיד אותנו על עוד נדבך. דיברנו על תפילה, אנחנו עוד זאת מסיימים מכל ההקדמה. אבל הרעיון המרכזי של תפילה צריך להיות מובן לנו, וכשהוא באמת יובן לנו, ואנחנו נפנים את מהות התפילה, אנחנו נרצה להתפלל כל היום כולו. כל היום. כי התפילה היא יסוד היסודות, ועמוד התפילה. עמוד העולם, עמוד הקיום. זו התפילה של האדם לבוראו. תפילה משמעותה דיבור, תפילה משמעותה דו-שיח. יבוא מישהו ויגיד, זה חד-שיח, אני לא שומע ממול כלום. ואז נאמר לו, הרי טעות בידך. כשתסיים את התפילה, תלך לאיזה חדר עם מראה ותראה את הנס הגדול. יש דו-שיח, אבל לא כל דו-שיח הוא חייב להישמע. דוגמה, יש פה אנשים שיצא להם לכתוב מסרון המכונה SMS, יצא לפה מישהו במקרה פעם אחת לכתוב הודעת וואטסאפ? יצא, לא יצא? יצא למישהו פה לכתוב אימייל? יצא, זה נכון? מה זה? זה דיבור בכתב. אתה לא יכול לשמוע. אני כותב, גם כותבים לי. ולכן הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו באופנים שונים במציאות החיים. ולאו דווקא על ידי האוזן. כי אין לנו נבואה הזאת. אבל דברי הקדוש ברוך הוא מופיעים בתורה שבכתב ושבעל פה, ובמציאות החיים שלנו, היומיומיים, התפקוד הרגיל שלנו, זה דבר השם, זה קולות, שבאות לידי ביטוי על ידי האדם ופעולותיו. אם כן, אומרת הברייתא, שאני לא מתפלל, לא מתוך זה שאני עצוב, ולא מתוך זה שאני עצלן, אלא מתוך מה? עכשיו אתה רוצה להמשיך?
מה?
מתוך מה כן מתפלל?
מה זה? מתוך הסרב
לעיניו. מתוך שמחה של מצווה.
זה הברייתא.
זה הברייתא. כלומר, כאשר, מחילה, כאשר אדם מגיע לתפילת 18, האדם צריך להיות בשמחה. למה? משל למה הדבר דומה? אתה עומד בתור, אתם עכשיו בקטעים האלה, חלק מכם, תחליטו סוף סוף, עומד בתור במשרד הרישוי, לקבל את הטופס הירוק. אתה עומד בתור לקבל מסמך חשוב. אתה מגיע לשם, מוציא מספר, כתוב לך 352. אתה נכנס לאולם, ברוך השם, מלא. טוב, אתה מתיישב. אבל הזמן עובר, והמספרים מתקדמים לאיתם. 111, 112, 113, 352, ואתה אומר, וואי, וואי, הלך לי היום, אני שבוע עד הצהריים. אבל כל אחד שמתקדם והמספרים מתחלפים, מה אתה אומר? השתבח שמו עוד מעט. המתקרב. ופתאום, 352 לעמדה 3. וואו, אתה קופץ, אתה רץ, נכון? הוא היה עוד אולי של כיתה, והגיע הרגע. איזה שמחה יש לך. אתה שמח. התפילה בנויה באופן הדרגתי. מברכות השחר, זה השלב הראשון שהאדם, מה שנקרא, מתאפס על עצמו בבוקר. פוקח את העיניים, מסתכל ימין, השמאלה, קולט בכלל שהוא חזר לעולם הזה. אומר מודה אבי. נוטל את ידיו, עושה מה שצריך, מברר ברכות השחר, זה אומר שהוא מודה על זה שיש לו נעליים, על זה שהוא רואה פוקח עברים, על זה שיש לו בגדים, הוא מרגיש ערומים, הוא מתחיל להתאפס בזכות מי יש לו את כל זה? ברור שמי שמדלג על זה, אז הוא חושב שהכל בא בטבע. אבל זה חלק ושלב חשוב בלהחזיר את האדם לנקודת האיפוס. יש בורא לעולם שעכשיו דיבר בך, באופן אישי, דאג לך, דאג. ולאחר מכן שבאים לבית הכנסת, כמנהג הנוהגים לומר ברכות השחר בבית הכנסת, אז זה קורה שם, אמור לקרוא שם. ואלה שאומרים בבית ברכות השחר, אז הם מגיעים לבית הכנסת. ושם עוברים לשלב השני, שזה פסוקי דזמרה. אדם שמסתכל על פרקי התהילים האלה, ועל ברכת ברוך שאמר, ומתבונן במילים, אמור להגיע להשתבח עם קוצר נשימה. מה פירוש עם קוצר נשימה? מרוב התפעלות. כי מה מתארים מזמורי התהילים האלה? תסתכלו עליהם, על החיים, על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא עושה עבור האדם. והאדם מתחיל להיות כזה מלא בהתלהבות, מלא בשמחה, שהוא זכה. שהוא זכה לזה. ואז הוא מגיע להשתבח, ומתחיל להודות. וקריאת שמע, קבלת המלכות שמיים, הוא צריך כבר כמעט לרקוד. אבל מה לעשות? תקנו קריאת שמע במיושב, כדי שלא יקפוץ. אז הוא מגיע לתפילת 18 בשמחה כל כך גדולה על הזכות. אחרי שהוא התפעל מגדולת השם, על הזכות שניתנת לו לבקש. כי באמת, בצד האמיתי, בשורה התחתונה, אין לנו זכות לבקש. ובכל שלוש פעמים ביום, הקדוש ברוך הוא אומר, למרות הכל ועם הכל, אני מרשה לך לבקש. כבר כאשר אדם מתפעל מהתפילה, הוא בא לידי שמחה. בואו נסתכלו דברי הרב. אומר הרב בשורה 12, התפילה צריכה שתפעל על כוחות הנפש, לעסוק במושכלות טהורות, ועל כוחות הגוף לעסוק במעשים טובים. אומר הרב, שימו לב, הוא משתמש במילה מיוחדת. התפילה מה? מה כתוב? התפילה צריכה. כלומר, אם אדם בא אל התפילה מתוך שמחה, לא מתוך עצמות ולא מתוך עצלות, התפילה יש בה כוח לפעול על האדם שהמחשבות שלו יהיו טהורות. והגוף שלו ייקח אותו לדברים טובים.
אבל איך אתה אומר מתוך שמחה, אבל אתה כל יום קם בבוקר, אתה רגיל לזה, זה לא משנה תגיד לעצמך, זה לא... יש משהו שזה לא אתה קובע, זה כאילו פתאום בא לבד,
אוקיי, שאלה שלך שואלי שאלה נהדרת, אבל יש כמה מילים שלא הסכמתי איתם מיד. אי אפשר. תקשיב, תשאל את אלה שלא כל כך הצליחו לקום בבוקר כי נתפס להם השריר, לא משהו נורא. רק לא מצליחים להזיז את הרגל.
שהוא
משתחרר,
אז
אתה צריך לסיים. רגע, זה שאנחנו, על זה מדברים, אדם אנחנו מדברים על זה, כדי שנלמד להכין את עצמנו, להתבונן נכון.
אתה אומר את זה, אבל זה לא אותו הרגשת שאתה שמח.
אוקיי, אז מה אמרתי, שאדם צריך להבין את זה ולהפנים. שום דבר, אני אגיד 100 פעמים אותו דבר, או אפילו פעם אחת, וזה לא נכנס, אז זה לא נכנס. מדברים על מה שאנחנו צריכים לשאוף שיהיה. אנחנו לומדים את מה שאנחנו אמורים, איך אומרים, לטפל בזה. כדי שיהיה. זה לא שאם אמרנו את זה, זה כבר נהיה. זה עבודה, כן. אז איך אני יודע מה לעבוד? אתה בא למקום עבודה. טוב, אתה בא עכשיו בתור בחור, חפש עבודה זמנית. אתה בא, נכון? שואל מה עובד? אז מסבירים לך, אתה צריך לעשות את זה ואת זה. יפה, את גם פה אומר לך, אתה צריך לעשות זה ואת זה. התפילה צריכה להשפיע, אבל תפעל שתשפיע. לכן, שאלה נפלאה. על כן, ממשיך הרב בשורה 13. כן צריך לכוון, אתה רואה עכשיו הוא אומר לך מה צריך לעשות? לכוון את מצב הכוחות הנפשיים והגופניים באופן שיהיו ראויים והגונים לקבל את שלמות פעולתה של התפילה. כלומר, אומר לנו הרב, כשאדם מגיע לתפילת 18, זאת אומרת שלפני כן, בברכות השחר, פסוקי דזמרה ויוצר, הוא החזיק כלי עבודה ביד, וכיוונן את עצמו, חיזק את הברגים, שימן את הצירים, טיפל בעצמו, כדי להגיע אל תפילת 18, שלא יהיה עצוב ויהימה, ושלא יעצה. כלומר, מזה יוצא שתפילת פסוקי דזמרה ותפילת יוצר הם תהליך של התעוררות מהשינה. לא רק מהשינה של הלילה, אלא מהשינה של הראש, מהשינה של הרגש, כי כל יום זה אותו דבר. אז התפקיד של הברכות הללו לומר לך, תתבונן רגע. אתה אומר, ברוך אתה השם אלוהינו, ומלך העולם פוקח עברים, ואתה כל בוקר קם, ברוך השם רואה. חבר'ה, מי שלא מבין, שיחצה פה את הרחוב. יש פה בית חינוך עברי, שישאל אותה. כלומר, הדברים כל כך מוחשיים, אם האדם רק רוצה לראות אותם. אם אדם לא רוצה לראות אותם, אז הוא לא רואה אותם. גם אם ישבו לו על האף. כלומר, אפשר להבין ולראות אנשים שהם מחכים ומצפים ומייחלים שיהיה להם נעליים ואין להם, או הכל קרוע ולך יש. כלומר, רק להתבונן במה שאתה אומר. זה אמור להביא את האדם במצבו להיות שמח בחלקו ולהודות לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה. עסוקי לזמרה ויוצר הם שלב ההתעוררות מהתרדמה. אכן, אומר הרב, זה מביא את האדם שיהיה ראוי לקבל את שלמות פעולתה של התפילה, כלומר, התפילה תחזיר לו בסיום תפילת 18. יהיו לרצון אם לא יפי ויגיעו לבי לפניך השם צורי וגואלי. באותו רגע, כל האנרגיות שהתפילה מהווה ושיש בה אמורות להשפיע פנימה אל המתפלל לשאיפה, וצריך למנוע את העצבות שלא תכביד על כוחות הנפש להתרומם להשגות תאומות ובהירות. והדבר ידוע מן המפורסם שאדם עצוב הוא יכול להגיד מילים, הוא יכול לדקלם, הוא יכול לקרוא טקסטים, אבל הלב שלו לא בטקסט, הלב שלו ברגש, בכאב, ולכן זה גם משפיע בחזרה, כמו מראה. איזו השפעה תקבל אם אתה מדבר בתוך עצבות? מה יחזור אליך? עצבות. עצבות. כאן אומר לנו הרב שעל ידי השמחה, אדם מסוגל לקלוט את הרושם של התפילה. התפילה זה לא רק טקסט. התפילה היא דיבור בין אדם ליוצרו. אתם מבינים מה, איזה ערך אנחנו מדברים? זה לא רק איזה משהו מודפס על נייר, אלא זו השפה שאיתה מדברים עם היוצר. עם סיני אתה מדבר סינית, וכשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה מתפלל בשפה שבינך לקדוש ברוך הוא, זו השפה המדוברת. ואם כן, התפילה היא מקור כוח עצום לחיות של העולם בכלל. כלומר, גם הכוחות הנפשיים וגם הכוחות הגופניים מתרוממים, עולים. וממילא הבן אדם ביום שלאחר התפילה, הוא עוסק בטוב, במחשבות שלו חיוביות. כי יש לו אנרגיה חיובית. כי הוא עסק באנרגיה חיובית. אם כן, יש צורך להפנים היטב היטב. אדם צריך להיות שמח בחלקו. שמח בחלקו. ואני חושב, כן, אני חושב שזה אחד הנושאים שלא קל לנו איתם. יש בנו בבני האדם מאפיין שלא נותן לנו מנוח, אלא אם כן אנחנו ניתן לו פטיש 5 קילו, על הראש. אנחנו לא מצליחים לראות את כל הטוב שיש לנו, ואנחנו מתחברים אל מה שאין לנו. זה סוג של פקשוש, סוג של פספוס, שהאדם כל הזמן, אולי יתמודים מה, לא, הרבה מזמנו, עסוק בחיסרון, ולא בהכרה של הטוב. יש בדרך כלל מעלה, כי כשאדם חסר לו, אז הוא רוצה להשלים. יפה. אבל השאלה איך אני ניגש אל החיסרון. האם החיסרון הזה מעציב אותי? או שאני שמח בחלקי, ואני רוצה קצת יותר. עכשיו זה התנגשות, אם אתה רוצה יותר, אז אתה לא שמח. לא.
הרב, שטובה שמח בחלקי, אתה יכול להגיד, אני אעשה להתקדם בחיים שום דבר, אני לא אוהב לעבוד, כי אני שמח ממשך שלי, נו.
נהדר, נהדר, אבל עכשיו אמרתי משפט. להיות שמח בחלקך ולרצות עוד זה לא סותר. זה לא סותר. מה שיש לי, ברוך השם, אני שמח. הייתי רוצה עוד, אם ייתן לי הקדוש ברוך הוא בסדר. אני אעבוד, ואני אפעל, ואני אעשה, אבל טוב לי למה שיש לי. גם אם חסר לי, טוב לי למה שיש לי. אז נכון, היו גדולי עולם, גדולי תורה, שחיו בעניות מרודה והרגישו נפלא. אבל אנחנו לא במדרגה הזו, לא במדרגה הזו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשמוח במה שיש כאן. ולהודות על מה שיש בידינו. לרצות עוד בסדר. ייתן הקדוש ברוך הוא ייתן. לא ייתן, זה לא ימעיט. משמחת הקיים.
למה לא, נגיד, ארצים עם הגמרא, אתה לא מבין, אבל אתה לא מצליח ללמוד, לא צריך להסביר את זה, אתה לא מצליח. אז מה, אתה עכשיו לא תבקש, זה מה שהשם לא טעם
לי. יפה, נהדר, נהדר, התשובה היא כן.
אני אסביר, אבל גם
ההתפלגות. אני אסביר, מתוק, אני אסביר לך. התשובה היא כן. אני עכשיו, אתה דוגמה שתנת לך. אני עכשיו ינתי בית הגמרא, לא מצליח להבין אותך. וואו, כן, אל תהיה עצוב. תשמח. שאתה מעיין בגמרא ומצליח להבין משהו. יש דברים שאתה עוד לא מבין. תשמח בעצם זה שאתה מסוגל להבין משהו. כן, ותמשיך לעסוק ולהתאמץ ולהתייגע עד שתבין גם את הרע. זה לא סותר, אבל תשמח במה שיש. זה כמו האדם, סיפרתי לכם פעם, נכון? יש שני סוגי אנשים. יש להם מחברת שהם צריכים לכתוב מה הם עשו כל יום. ולפי מה שהם עשו כל יום, בודקים ונותנים להם מזכורת. אז יש אחד שבסוף היום מגיש את המחברת שלו, ואז הוא מסתכל, 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 אוקיי, בסדר. ויש אחד כזה, בא אומר, וואו, איזה יופי, קיבלתי היום זה, עשיתי איקס מעשים. מעולה, תודה רבה. השני מגיש, ועושים לו חשבון ונותנים לו. כן, לפי מעשיו. והוא מבואס. וואו, כמה יכולתי עוד לעשות. חכה! לב חכם, אומר הפסוק לאן? לימינו. לב כסיל, לשמאלו. חבר'ה, איפה הלב נמצא בגוף האדם? בצד ימין או בשמאל? לא בימין, לא בשמאל, באמצע עם נטייה שמאלה. אז איך שלמה המלך החכם מכל אדם אומר? לב חכם לימינו, כי לב חכם זה אומר שאם יש לי ספר, אתה רואה, הפכתי דף אחד, כן, יש לי פה עוד 300. וואו, הספקתי דף, איזה יופי! לב כסיל אומר, וואו, לא הספקתי 300. זאת אומרת, כן, אני רוצה לגמור את ה-300, אבל תשמח באחד. זה לא סותר. הרצון לעוד לבין השמחה במה שיש. ואם כן, הרעיון, אדם צריך להיות שמח בחלקו, זה רעיון יסודי בחיים טובים. חיים טובים! באופן כללי. לאו דווקא במושג של תפילה או מושג רוחני. אדם שטוב לו מה שיש לו, הוא חי טוב. הוא מאושר, הוא שמח. למרות שאין לו את כל מה שהוא היה רוצה. כן? אדם ששמח במה שיש לו, הוא בתפילה פעל מה שפעל, התקדם מה שהתקדם, אף הפי שלא הגיע לשיא השיאים שהוא נעמד ואומר, השם שפתיי תפתח, ופי יביא ילדיך, שימו לב למילים. מה זה אתה אומר, השם שפתיי תפתח, ופי יביא ילדיך? למה אתה מבקש את זה? הרי אתה עד עכשיו דיברת הרבה. אמרת ברכות השחר, אמרת פסוקי נזמרה, אמרת יוצר. מה, השם שפתיי תפתח, מה, אתה לא יודע לדבר?
לא, אתה רוצה...
אתה יודע לדבר! זאת אומרת שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שמישהו ייגע שם לדבר במזכירות. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שהמילים שתוציא מפיך יפה יהיו באמת ראויות מתאימות שכוח אתה היום שפיץ. אם כן, מה נפלא ומה גדול הרגע הזה שבו אדם עומד להתפלל 18. אדם שמתפלל 18 למעשה נוגע בשמחה הגדולה שאמורה להיות לו והיא מחכה לו. איפה? ביהיו לרצון אמרי פיתי. תראו, זה סוגר את המעגל. בתחילת התפילה אתה אומר השם שפתיי תפתח, ובסוף אתה אומר יהיו לרצון אמרי פי, מה שאמרתי. כל שלב האמצעי של כל תפילת 18 זה המקור לכוחות עצומים של שמחה, של אנרגיות חיובות לאדם. אם כן, מה הקשר למצווה? הברייתא אומרת שלא מתפללים לא מתוך עצמות ולא מתוך עצמות, אלא מתוך שמחה של מצווה. אני לא רוצה לשאול שאלה מכשילה, אבל כן אני רוצה לומר שמצווה, מצווה של אדם, מצווה הוא שאדם מקיים. אנחנו יכולים לראות וכל אחד מכיר את עצמו, יצא לכם לקיים איזו מצווה פעם.
כן.
אבל ברוך השם. כן, קורה כשאנחנו מקיים מצוות. בואו ונתבונן על קיום המצוות שלנו. האם אנחנו מקיימים מצוות בשמחה? כבר אני לא מדבר עכשיו שאתה באמת מקפיל על המצווה. אני בסדר, אתה עושה מה שאתה. השאלה איך אתה עושה את המצוות. האם אתה עושה אותה מתוך שמחה או מתוך זה שאתה, כמו שאמרת, אני רגיל לזה, ככה אני כל עושה כל יום.
לפעמים.
אבל המהות של המצווה עניינה לשמח את האדם. איך מצווה משמחת? יפה, אתה שפיץ היום. אני אגיד לך איך. המצווה משמעותה, שוב פעם, קשר. בינך לבין המצווה. כשאתה מקיים ציווי, אתה למעשה עושה מה שאמר ציווה פקד המצווה, הפוקד. זה קושר, כן, אבל זה קושר בינך לבינו. אתה לא נקרא מורד במלכות. אתה מחובר למלכות. וכשאדם מחובר למלכות, הוא מרגיש שייך למלכות. עצם זה שאני שייך, שאני מחובר, שאני חלק מן המלכות, אז אני לא לבד. יש לי את ההגנה של המלכות, יש לי את הדאגה של המלכות, כי אני מקיים את חוקיה. כאשר האדם מקיים מצווה, הוא אמור לשמוח על ההזדמנות הזו שנותנים לו מה? אפשרות להיות קשור למלכות. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לעשות דבר או להימנע מלעשות, הוא למעשה מביע בפנינו את הדרך שבה ניתן להיות קשור אליו. לכן מצווה...
סתם להיות קשור אליו.
ודאי. מצווה באותיות הדבש נותן לנו מה? שם הוויה. כיווה והה במצווה קיים, ומול המם יש יוד, ומול הצד יש ה. וזה מצווה, זה שם הוויה, אתה מחובר להוויה, אתה מחובר אל הקדוש ברוך הוא בעצם קיום המצווה. וזה שאתה מקיים מצווה למעשה, אתה מביא לידי ביטוי את אהבת השם שלך כלפיו, ועצם זה שנתן לנו מצוות, זו הבעה של אהבת השם אלינו.
הרב, זה מוזר, כי נגיד מלך שנותן איזה משהו לעשות, זה שליחות נגיד לכל דבר, כי נגיד עכשיו הוא אומר עכשיו, בואו נתקיימו את מה שאני אומר לכם, לא להרוג אחד את השני, זה יש איזה מטרה, כאילו, זה לא סתם תעשו את זה, כאילו,
תחבר
אליי.
המטרה היא שתתחבר אליי דרך זה. למה המלך אומר לא לגנוב בממלכה שלי? כי זה לא ראוי. כן, הוא רוצה שכולם יתפתחו וכולם יהיו בטוחים.
אז איך אני אגיד לדבריך, לא אוכל לזה?
רק שנייה, ברגע שאני לא בונה, זה מחבר אותי למי? לפקודת המלך. נכון? כלומר, המחשבה של המלך זה להיטיב לממלכה. ואני מסייע לו להיטיב לממלכה, שאני חלק ממנו. כי זאת קבלתו. כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לך, עשה כך או אל תעשה כך, זה כדי שממלכתו של העולם הזה יהיה בביטחון, שהכל יהיה בסדר, שאיש את אחיו לא יהיה חיים לאו, אלא שבאמת השלום והשלווה ישררו בין בני האדם. זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם הוא לעשות טוב. אז המצווה היא הכלי. לכן למשל, מלך מצווה על דבר מסוים ומישהו עובר עליה, מה הוא נקרא? מורד במלכות. מורד, בוגד. כלומר, הרעיון המרכזי של קיום המצוות אמור לשמח. אם כן, התפילה, מהי? אחת התפילות. ואדם צריך לבוא אל התפילה מתוך שמחה על הזכות שנפלה בידו להתחבר אל הבורא, אל היוצר, להודות לו וגם לבקש באותה הזדמנות. בואו נסתכל את הדברים בפנים. עכשיו נעשה ככה מהר. אומר הרב בשורה 11 אות י', תנו רבנן לומדים להתפלל לא מתוך עצמות ולא מתוך עצמות, אלא מתוך שמחה של מצווה דו. אומר הרב, התפילה צריכה שתפעל על כוחות הנפש לעסוק במושכלות טהורות ועל כוחות הגוף לעסוק במעשים טובים. על כן צריך לכבד את מצב הכוחות הנפשיים והגופניים באופן שיהיו ראויים והגונים לקבל את שלמות פעולתה של התפילה. וצריך למנוע את העצמות שלא תכביד על כוחות הנפש ויתרומם להשגות טהורות ובהירות. ונורא נורא יפה, שימו לב איך זה מסתדר. אחרי חג השבועות שרק היה עכשיו, ביום ראשון, אנחנו נמצאים ביום שלישי. בחג השבועות עם ישראל התעלה ל-50 שערי קדושה. תראו את יופי, מה פרשת השבוע שנקרא שבת? נשא. הפרשה הכי ארוכה בתורה. בפרשה הזו יש 176 פסוקים. כמניין הדפים במסכת הכי ארוכה בש"ס, בבא בתרא. יש עוד כל מיני רבדים. איזה דבר נפלא. אנחנו ממשיכים להתעלות, נשא את ראש. והלאה, ממשיכים להתעלות אחרי העלייה של חג השבוע. אבל נחזור לענייננו. אומר לנו הרב את העצלות שלא תעכב את כוחות הגוף מתחזק למעשים טובים. ואז יהיה מוכן לתוספת השלמות המתעוררת עליו על ידי התפילה, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, כלומר סתם בדברים בטלים, ולא מתוך כלום. זאת אומרת, אדם שבא לתפילה, אדם שמתפלל, צריך להבין מה הוא עומד לזכות בעוד איקס דקות. הזכות לעמוד ולהתפלל 18 היא כמו הזכות שנותנים לאדם לכרות זהב. אומרים לו, הנה המכרה, תוציא, זה שלך, יש לך זכות. אז יש אנשים שיפשילו שרוולים ויתחילו לכרות זהב, ויש אנשים שישימו את כלי העבודה בצד וישבו לנוח. ובוודאי ההבדל ברור מה התוצאה הסופית. לכן אומר הרב בשורה 19, לשלמות התפילה צריך שיקדמו ארבעה ציורים, כלומר ארבעה דברים. הראשון, ואתה רוצה איזה כלים, הוא מסביר מה צריך לעשות כדי באמת לקבל את הכוחות הללו של התפילה, של האנרגיות הללו, של הרווח העצום הזה, ובפרט של השמחה. יש איזה מישהו כאן שזוכר את דברי הגמרא על תפילת הוותיקין, שמי שזוכה לומר, להתחיל תפילה 18 בדיוק בנץ, מה קורה לו כל היום?
שמח.
כל אותו היום?
שמח.
שמח כל אותו היום. כל אותו היום! אנחנו מדברים פה על כלי מרכזי בחיי האדם, ואין לך אדם שלא רוצה להיות שמח, ואומרים לו, הנה זה פה, כך! זה, אמרו לעזור לך שמח! ואנחנו לא מתייחסים בצורה הנכונה אל המאגר השמחתי הזה. יש שם יותר מעיגולים של שמחה. כל ברכה וברכה זה מאגר של שמחה. לכן ממשיך הרב ואומר, לשלמות התפילה צריך שיקדמו לארבעה ציורים. האחד, ציור המשכת תירת השם. וואו! את השם אלוהיך תירה ואותו תעבוד. לבוא לעבוד את השם מתוך יראת כבוד, מתוך יראת רוממות, לא מתוך יראת העונש ואינה מה יהיתי. זה עלול להציב את האדם. אלא לפני מי אתה עומד? ועוד פעם אני חוזר, תסתכלו על פסוקי דזמרה, על מה הם מדברים. על העולם, על המציאות, על הכוכבים, על השמש, על הים, על הכל. איזה פלא עצום! רק מזה צריכה להיות יראת הגדלות, להגיד מה גדלו מעשיך השם, וגם אני בתוך, ולשמוח. לכן ממשיך הרב, כי השחוק ממעט את היראה. ועכשיו שימו לב מה אומר פה הרב, דבר שכדאי לקחת לתשומת הלב. ישנם אנשים, ואני מכיר כמה כאלה, אולי אתם גם כן מכירים, אנשים ציניים. כל דבר יש להם מה להגיד שיצפיר. וזה גם בדברים שבקדושה, וגם בדברים בעל. אומר הרב, האדם הזה שעושה שחוק מכל דבר, אפילו את יראת הכבוד של השוחק עצמו. כמאמר החכם, מי שרוב שוחקו מתמעט את יראתו. אדם כזה מאבד את היראה מהקדוש ברוך הוא. ותסתכלו מה קורה בתרבות התרבות של האנשים חטאים, כמו שכתוב בפסוק, בעולם של הטלוויזיה, אני מקווה שאתם לא רואים. לאיזה תת רמה, לאיזה סגנון דיבור, ואיזה תכנים. אין יראת השם, אין כלום. עד כדי כך, העיקר שזה יהיה מצחיק ולהצחיק את האנשים. זה ממעט את היראה של האדם עצמו. דבר השני, כלומר, הדבר שאומר פה הרב, צריך לבוא עם יראת הגדלות, יראת הרוממות. הדבר השני, שיצייר עיקר שלמות אשר הנפש רק באושרה הפנימי, שימו לב. זה דבר חשוב מאוד, אומר הרב. בהכרתה כבודה ושלמותה בהיותה מתענגת על השם ומאירה באור הדעת ויראת השם. ועל כן בהיות עושר הנפש פנימי בהגיונה עם עצמה, ירחיק ממנו לעת התפילה מצב המורה על קנאת השלמות דווקא מחוץ לנפש, שזה יסוד השיחה, זה עושר אצל אחרים ולא אצל עצמו. אומר הרב, הדבר השני, תבין, תתבונן על הנפש שלך. תראה איזה אדם יקר אתה. תראה אותך לבד. תתמקד בכישרונות שלך, ביכולות שלך, ביופי הפנימי שלך, בדברים הנפלאים שאתה עושה ושעשית. אל תשווה את עצמך לאף אחד אחר. ותראה איזה אוצר בלום של עושר יש אצלך. תן לו מקום, תשחרר אותו. ולמה? כי אתה קבלת אותו באזיקים שנקרא לחצים חברתיים סביבתיים. אז אתה מאבד את עצמך לדעת. איבדת את הדעת שלך. הדעת שלך היא של אחרים. ובהשוואה לאחרים אתה יכול להרגיש נחות. והתלות. הדבר השלישי, אומר הרב, צריך שיסכים לקבוע הנהגתו המעשית כפי הכרת הציור המושלם ביראת השם, ולכן יימנע מקלות ראש. הדברים שאנחנו מתייחסים אליהם, מה שנקרא בקטנה, מדלגים, מעבירים, לא מתייחסים ברצינות. כי יסוד קלות ראש הוא קובע את הנהגתו, אפילו הפך מושכליו עצמו, ואנחנו מכירים את הדבר הזה. אני מכיר אנשים כאלה, אני מעריך שגם אתם, תגידו לי תכף אם יצא לכם להכיר. אנשים שבאמת הם רציניים, אנשים כבר יודעים שהם אנשים רציניים, שיש להם ידע, שיש להם שכל, אבל מה הם? מדברים בכלים, בקול כזה, מעבירים אותם. יצא לכם לפגוש כאלה? איך אנחנו מתייחסים אליהם? לאט לאט אנחנו מתחילים לזלזל בהם. והתחושה, בואי נה, מה הוא עושה? איפה כל הידע, איפה כל השכל, איפה בן אדם, מה קרה לו? כן. להרחיב עליהם. אז תן לך לסיים תרדים. הדבר הרביעי אומר הרב, צריך בזה דבר מרכזי מאוד בהתייחס לתפילה ובכלל בחיים. תגידו לי אתם. זאת שאלה אישית גם כלפה, אבל אני מפנה אליכם. מה היחס שאנחנו מייחסים למילים שאנחנו מוציאים מן הפנים? איך אנחנו מתייחסים למילים שאנחנו מוציאים מהפה שלנו, לא מה שאחר אומר, כי כבר ראינו, אם קל ראש, אנחנו אומרים טוב, אם הוא ציני, אנחנו אומרים עזוב. אנחנו, כשאנחנו עומדים לומר משפט, כשאנחנו עומדים לומר מילה, אנחנו רוצים לומר איזה ערך אנחנו נותנים למילים שלנו.
קלו דעת.
מה? משתדלים שמה?
זה יהיה נכון,
זה יהיה... בואו נשאר את זה עוד יותר חדה. כמה פעמים ביום אנחנו מגיבים, עונים, בשלוף, בלי לחשוב האם המשפט הזה נאמר הוא נכון, הוא בזמן הנכון, במילים הנכונות, המילים המהוגנות, כמו שאנחנו נוטים יותר, מה שנקרא, זורקים אותם. מה אתם אומרים? 50-50 אנחנו נסכם, בואו נמשיך להוריד. נוריד למטה? 60-40, 80-20, 90-10. מה אנחנו מוצאים את עצמנו, מתייחסים לא נכון לדיבור של עצמנו. וכשאנחנו מדברים במילים שלנו, בפה שלנו, באופן לא ראוי ולא מתאים, מי שנפגע ראשון זה אנחנו. ויש פה מישהו שלא קרה לו דבר כזה שהוא נפגע בגלל מילים שלו? קרה. הפסקנו? לא. כי אנחנו לא מייחסים לדיבור את המשקל הנכון של המילים שאנחנו מוציאים מהפה. על אחת, וזה במילה דעלמה, בדיבור בין אנשים, על אחת כמה וכמה שאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים ומדבר. לכן אומר הרב שיצייר יקרת ערך הדיבור. השם שפתיי תפתח. ופי יגיד תהילתך, זה אומר, תסייע לי לומר את המילים הראויות המתאימות בצורה הנכונה מכל הלב, ולא רק לדקלם מילים. מילה יש לה ערך עצום. העולם כולו נברא איך? על ידי מה? מילים. על ידי מילה. או מים, שמיים. המילה יש לה משקל עצום. לכן כשאדם בא ועומד להתפלל, הוא עובר תרגול. ובברכות השחר ובפסוקי דזמרה וביוצר, הוא מתאמן על הדיבור שלו. כי הערך של הדיבור הולך ועולה, הולך וגדל, הולך ומתעלק, עד השם שפתיי תפתח. בתפילת 18 היא הדבר, הדיבור הקדוש ביותר בכל תפילה ותפילה. לכן אומר הרב, ובזה יצולר בנפשו ערך התפילה. אם אדם מתייחס למילים שהוא אומר בתפילה כאל אוצר בלום שאין כמותו, אז גם בתפילה הוא מתפלל ומבין שזה אוצר בלום שאין כמותו, וזה יוצא מפיו ומליבו. וזה ממשיך הרב בכוח יתרונו של האדם. מה יתרון האדם? שיש לו רוח ממללה. מה פירוש רוח ממללה? דיבור. וזה האדם שונה מכל הבריאה כולה, שהוא מדבר, דומם, צומח, חי ומדבר. ואנחנו עומדים מעל כולם בזכות מה? בזכות המעלה הזו של הדיבור. מילה אומר הרב, לכן התרחק מדברים בטלים שהם מורים זלזול בערך הדיבור שראוי לכבדו ולשמר ולשמור. אז אם כן, לפני שאתה, אם תרצה עוד להרחיב, אבל גם צריך. אבל הרב אומר ארבעה דברים. כשאתה מגיע לתפילת 18 אתה כבר צריך לעבור תהליך. תהליך של הכנה. ולכן התפילה נתייסדה על ארבעה חלקים. להכין אותך לארבעת השלבים. השלב הרביעי ל-18. אבל תזכור, קודם כל יראת השם, יראת הגדלות, יראת הרוממות. כמו שאתה מתפעל מאיזה בניין של 100 קומות, הוא מסתכל, מרים את הראש, נתקע לו הצבא, הוא אומר, וואו! כי הרי שמך מעשה אצבעותיך, איך אתה לא אומר וואו?
איזה טבעי.
גם הבניין הגבוה הוא טבעי. נכון, אתה מתפעל.
אתה רואה את זה פעם ב.
נכון, תרים את הראש כל יום, תראה פעם ב. זה אומר, טוב, אני מסתער, הגעת ככה, בסוף אתה צודק. כן, אם לא מפנימים שצריך להתפעל כל יום מחדש, ובאמת מדברים באוויר. אבל אנחנו צריכים לשאוף לשם, תמיד? צריכים לשאוף. הדבר הראשון, יראת הרוממות, יראת הגדלות. הדבר השני, תסתכל על הפנימיות שלך. תהיה שמח עם מה שאתה. אל תשווה לעולם אותך לאף אחד. כי אין כמוך בעולם, ואני אומר את זה ברצינות. אין עוד אחד כמוך בעולם, ולא יהיה. לא יהיה. אתה יחיד ומיוחד. רק מזה תשמח. הדבר השלישי, להימנע מקלות ראש, משחוק, ציניות. הדבר המרכזי, שעליו עומד הכל, שתבין את ערך המילים, את ערך הדיבור. אדם הגיע לתפילת 18 עם ארבעת השלבים הללו, אז בוודאי התפילה מחזירה לו. יוצא מן התפילה שמח. א', כי הוא יהיה מצווה, והשמחה היא של מצווה. הדבר השני, הרושם של התפילה הוא פועל. וזו השאיפה שאנחנו צריכים להגיע. שאיפה של חיים. שאיפה שהגיעה על הכתפיים של כל אחד מן היושבים כאן, גם עליי. וזה מהות התפילה. מהות התפילה זה דיבור. כמו שאומר הבעל שם טוב, ובזה נסיים. הבעל שם טוב מובא בשמו. על הפסוק, צוהר תעשה לתיבה, תיבה זו מילה. האדם צריך לקחת את המילה בשביל תאיר. תאיר, כי זה תפקיד הצוהר, החלום. שיהיה אור. אדם צריך להכניס את כל כולו לדיבור, למילים שהוא מוציא מפיו. כי מילים בונות ומילים הורגות. וכולנו מכירים את מה שנקרא היום ברחוב שיימינג. ובמילים אפשר להרוס אדם. ובמילים אפשר לרומם. כל אחד מכיר את זה על עצמו. יצא לכם פעם שמישהו אמר לכם איזה מילים לא נעימות? איך הרגשתם? איך הרגשתם שמישהו אמר לכם שמפו, כל הכבוד, איזה יום? חי לגמרי. זה הרס אותך וזה הרים אותך. אותו פה, אותו דיבור. אלא מה מוציאים מהפה. התפילה היא הדו-שיח שלך עם עצמך. כמו שכותב הרב סולובייצ'יק, התפילה היא צורך האדם, לא הקדוש ברוך הוא, זה צורך האדם. להביע את עצמו. היא רצון. שנזכה באמת להבין את הדברים, להפנים אותם ולרצות בהם. הדרך יכולה להיות ארוכה עד שמגיעים לשם. אבל אתם יודעים, תוריד את היד בבקשה, אתם יודעים איך זה עובד. כשאתה עולה על הרכבת בתל אביב ואתה רוצה להגיע לחיפה, אתה לוקח כמה שעות, אבל בסוף אתה מגיע. כשאתה עולה על רכב מראש הנקרה ורוצה להגיע לאילת, אתה נוסע על כביש אחד ארוך 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 מצפון לדרום. אבל בסוף, אחרי שעות ארוכות, אתה מגיע לאילת. והפוך. לא. לקבל, לא לקבל רגליים קרות אם לא מרגישים מיד. לעלות על הרכבת ולנסוע כל יום עוד שלב. עוד 100 מטר, עוד 200 מטר, עוד מדרגה. בסופו של דבר זוכים לתפילה מתוך שמחה, מתוך יראת הגדלות, מתוך כובד ראש ומתוך הכרת ערך הדיבור. שהשם יסייע בידינו. אמן.